שלכם אהובי, ידידיי, מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים בנושא מלחמות. בשיעור הקודם דיברנו על מלחמות ישראל, מלחמת מצווה, מלחמת רשות. עכשיו נדבר על מלחמות אומות העולם בינן לבין עצמם, ושוב על פי תורתו של הגאון הבלתי נשכח רבי שלמה יוסף זבין זצ"ל. שפיכות דמים הרי נכללת בתוך שבע מצוות בני נוח, ובכן שאלת איסורן והתרן של מלחמות נופלת אף על אומות העולם ולא רק על עם ישראל. ואף כאן יש להבחין בין מלחמת התגוננות למלחמת התקפה. ברור שלשם התגוננות אין המלחמה נאסרת לפי התורה. הבא להורגך, השכם להורגו, היא הלכה פסוקה. ואין לומר שהפסוק של הבא במחתרת בישראל בלבד נאמר, שכן בסנהדרין מבואר בפירוש שאפילו בני נוח נרדף מותר להציל את עצמו בנפשו של הרודף, ולא עוד, אלא שאפילו להילחם בשביל לעזור לאומה אחרת שמתנפלים עליה מותרים ואף חייבים. הרי גם מפסוק שופך דם האדם באדם דמו יישפך, יש לימוד בגמרא הצל דמו של זה בדמו של זה. ופסוק זה אך לבני נוח נאמר, כמבואר בגמרא בנ"ז עמוד ב' בסנהדרין. המנחת חינוך כתב אמנם שלבני נוח רודף ניתן להצילו בתורת היתר בלבד, אבל לא בתורת מצווה. הלאו שלא תעמוד אדם רעך לישראל נאמר, ולא לבני נוח. אבל אין הדברים מוכרחים. שופך דם האדם הוא חיוב ולא היתר. ולי כשתרצו מקרא מלאו. ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל, גם אתה כאחד מהם. זה פסוק בעובדיה, פרק א', פסוק י' א'. ושוב, ואל תרא ביום אחיך ביום נוכרו, אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו. מסביר שם במצודות דוד, הועיל ועמדת מנגד ולא עזרת לישראל, מעלה אני עליך, כאילו היית גם אתה כאחד מן הנלחמים והשוללים, וזהו החמאס. ומה פירוש ידו גורל? השליחו גורל וחלקו ביניהם לחלוקים, שהרב של יעקב אז הם עמדו מנגד, אז זה אשמתם, אסור לעמוד מנגד. כשחלקו את ירושלים לחלקים, גם אתה כאחד מהם, גם אתה השם. אז אסור לעמוד מנגד כשתוקפים מישהו אחר. ואל תרא ביום אחיך ביום נוכרו, ואל תשמח בני יובל ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. אז שוב רואים כאן, כל שכן שלא יכל להגדיל פה להתיך דברי לג ביום בו להם צרה, זה עוד יותר. אבל בוודאי אפילו לא לעזור להם, זה גם דבר חמור, חייבים לעזור כשיש אפשרות. ומה שכתוב, אל תבוא בשער עמי ביום עדם, אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלחנו בחילו ביום עדו. פה אומר המצודות, וכל שכן שלא יהיה לך לשלוח יד ידך באושרו לשללו לעצמך ביום שבא עליו העד. ואל תרא גם אתה, זה יאמר על בני עכו היושבים בהר סיר שכני ישראל, כבשום שיום כשכבשו את ירושלים, בואו גם הם ושלחו ידם לשלול שלל ולבוז בה. זאת אומרת, בוודאי חייבים לעזור, ובוודאי לא ללעוג, ובוודאי לא לקחת שלל. לעומת זה, מלחמת התקפה, זו שקוראים לה מלחמת רשות, נראה ודאי שאסורה לבני נוח, לא תרצח. הרי אף ישראל לא הותרה אלא בתנאים מיוחדים, על פי מלך ועל פי סנהדרין גדולה של 71 דווקא. ממילא באומות העולם שחסר התנאי של סנהדרין, מניין הכוח להתיר, אלא שהנציב בפירושו על הפסוק, ומיד האדם, מיד איש אחיו, את ראש, את נפש האדם, כתב מיד איש אחיו, פירש הקדוש ברוך הוא, אימתי האדם נענש, בשעה שראוי לנהוג באחווה. מה שאין כן בשעת מלחמה ועת לסנו, אז עת להרוג, ואין עונש על זה כלל, כי כך נוסד העולם. וכדיית בשבועות ל"ה, מלכותה דקטלה חד משיטה, מלכות שהורגת חד משישית, זאת אומרת, אחד מתוך שש, שישית, לא מענש, לא נענש, ואפילו מלך ישראל מותר לעשות מלחמת רשות. זאת אומרת, יש פה היתר לפי הנציב, בפירושו על הפסוק, למרות שזה לא ספר הלכתי, אבל יש פה היתר להילחם, גם מלחמת רשות. ואפילו זה, מה שהוא כותב, אפילו מלך ישראל מותר לעשות מלחמת רשות, יש לפקפק בו. עד הרבה, דווקא מלך ישראל, מפני שמוגבל ברשות הסנהדרין של 71, אף מלכות הדקטלה נאמר, לפי תוספות שם, על מלכי ישראל במלחמת רשות, ולא מלכי עכו. ובסנהדרין אמרו, בדף נוטט עמוד א', לקה מידם דלישראל שרי ולעכו אסור. אין דבר שלישראל מותר ולגוי אסור, ולא, זה נכון, שאין דבר שלישראל מותר ולגוי אסור, והרי יפת תואר שמה ליהודי מותר ולגוי אסור. עונה הגמרא, הטעם משום דלאו בני כיבוש נינו. שם זה משום שאינם בני כיבוש, ולכן אסור להם, אז יוצא מן הכלל. והקשה חתם סופר, והלא מבואר בגיטין, שעמון ומואב תיארו בסיחון, ויש קניין של כיבוש באקום, אז מה פתאום שאין כיבוש? הרי יש כיבוש, גם באקום יש כיבוש, ולכן מכוח הכיבוש אפשר לקחת את האש עטיפת תואר. רואים שעמון ומואב תיארו בסיחון, שאחרי שסיחון לקחה את ארץ עמון ומואב, מותר לנו לקחת, למרות שלפני כן היה אסור. סימן שיש קניין כיבוש לסיחון. בין השאר, רמז לומר שהכוונה בסנהדרין שאינם רשאים לכבוש, אבל אם כבשו, קנו. זאת אומרת שאין היתר לכבוש, אבל אם כבר כבשו, אז יש קניין. אבל לא שמותר. הוא, החתם סופר, רמז בקצרה. אבל בדבר אברהם, בתשובה מפורסמת, בחלק א', סימן י' א', העריך לבסס פירוש זה. יפת תואר, לא הווה כמידידי לישראל שרי ולעקום אסורו, כותב, וגם לישראל לא הותרה, אלא במלחמה המותרת. ולהם אין מלחמות מותרות, לפי החתם סופר, ולפי הדבר אברהם. אף רבי מנחם זמבה, השם ינקום דמו, בספרו הביא את החתם סופר בפירוש הגמרא בסנהדרין, וכתב, דעקום יש לו קניין בכיבוש מלחמה, אבל אין לו היתר לכבוש, שאין הנוכרי רשאי ללחום עם חברו, ולא מצינו יפת תואר, שהותרה לישראל אלא במלחמה המותרת, אבל במלחמה שאינה מותרת, לא מצינו דהותרה, ואם כן, באקום, שלא ניתנה התורה להיכבש, הארץ להיכבש לפניהם, ואין להם מלחמה מותרת, ממילא שאין דין יפת תואר נוהגת בהם, נוהג בהם. הוסיף לומר, ומה שגוף המלחמה הותרה לזה ונאסרה לזה, אינו שייך למי יגמידי. זאת אומרת, אי אפשר להגיד ש יש פה דבר שמותר לנו ולהם אסור, כי לנו מותר להילחם ולגויים אסור. דלישראל גופאי לא הותר אלא ברשות סנהדרין, שרק גם לנו רק מותר ברשות סנהדרין, אז זה לא בתוך הכלל שלנו מותר ולהם אסור, כי זה רק ברשות הסנהדרין שמותר לנו. ומובן מאליו, אם לא נקבל פירוש זה ונפרש כפשוטו שאינם יכולים אפילו לקנות בכיבוש, הרי בוודאי שהמלחמה אסורה להם. אז יש פה שאלה גדולה, האם בכלל מותר לגוי להילחם? אלא על הצד הקנייני של הכיבוש, אנחנו עכשיו נדבר בסייעת הדשמיים. אמון ומואב תיארו בסיחון. זהו היסוד העיקרי לחוקיות הכיבוש מבחינה הקניינית. כי יוצא בדבר אתה אומר, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון. ומי נפקא מינה? בגמרא בחולין בדף סמך. דאמר לו הפירוש, מה זה פירוש, מה השאלה, מי נפקא מינה? מה משמענו בזה שסיחון נלחם במלך מואב? דאמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תצר את מואב. אמר הקדוש ברוך הוא, ליתי סיחון ליפוק ממואב, וליתי ישראל וליפקו מסיחון. והיינו דאמר רב פאפה, אמון ומואב תיארו בסיחון. זאת אומרת שיבואו סיחון ויוציאו ממואב, ואז מותר לישראל להוציא מסיחון ולא ישירות ממואב, כי כתוב על תצרת מואב. וזה מה שאמר רב פאפה, שאמון ומואב תיארו בסיחון. וברשי, על ידי סיחון תיארו ארצם לישראל. במואב כתיב, הוא נלחם, ומואמון מפורש בנחלת בני גד בספר יהושע, והיה להם הגבול יעזר וכל ארץ הגלעד וחצי ארץ בנימין, וכך השיב ועזיל וכתיב בספר יתר ממלכות סיחון. אלמה סיחון כבש לארץ בני אמון, ועוד מצינו ממלך בני אמון שאמר למלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי מארנון ועד היבוק, על מארץ בני אמון היא, והם מסיחון כבשום תכתיב בו וירשו את ארצו מענון ועד היבוק, אבל מהנאשר בידם לא לקחו כלום. עד כאן מדברי רשי. אז רואים שהם לקחו הסיחון באמת כבש מבחינה קניינית את אמון ומואב, ואמון ומואב לא למד על עצמם יצאו. במקום אחר בגמרא למדים מאמון ומואב לקנייני האומות בכלל. בגמרא בגיטין בדף למתחת עמוד א' אמרו, ואימה הני מילי בכספה, זאת אומרת שנחרי קונה לנוחרי בתורת עבד בכסף, אבל בחזקה לא. אמר רב פאפה, אמון ומואב תיארו בסיחון, וכתבו התוספות, וצריך לפרש תחת בחזקה של כיבוש מלחמה עירי. מדובר פה בכיבוש מלחמה, ככה זו החזקה המדוברת. וכן פירש רבנו חננאל, ובחידושי הרשב"א, שם למחרת עמוד א', ופירוש כספה, כלומר, כסף, או דומה לו, שהמקנה מקנה. אבל חזקה, כלומר, מה שזוכה בו בחוזק יד, שמחזיק בו, שלא מדעת, כאון שתפסו במלחמה מניין, ומייתי לה, מאמון ומואב, שתיארו בסיחון במלחמה. עד כאן בדברי הרשב"א. אף הריטב"א כתב, והד"א אמר שאמון ומואב תיארו בסיחון, אף על גב דקרקע אינה נגזלת, חזקת מלחמה שייני, וחזקה גמורה היא, וישראל שלקחו מסיחון זכו בו דסיחון כנאה קניין גמורה בחזקה שהחזיק בה ידי מלחמה. אז רואים פה עניין של קניין כיבוש במלחמה, אלא שאינה מבוררת כל כך שיטת רשי בדבר. בכל אותה סוגיית גיטין לא הזכיר כלל חזקת מלחמה או חזקת כיבוש. ייאוש הוא שהזכיר, וכשהגיע לאמון ומואב לא הזכיר לא ייאוש ולא כיבוש. הפני יהושע הבין בדעתו שאף אמון ומואב לא נקנו לסיחון על ידי עצם הכיבוש, אלא על ידי ייאוש בעלים. ואף על פי שאין ייאוש לקרקע, מכל מקום ייאוש הבא על ידי כיבוש הוא כהפקר גמור, כמו שכתבו התוספות בסוכה בשם הירושלמי, שכשנשתקע שם הבעלים מהקרקע מועיל ייאוש הטעם. ייאוש כזה הפקר גמור שאין לו עוד בעלים. זהו, מוסיף הפני יהושע, ששלח יפתח לבני אמון, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור בשבט ישראל בחשבון 300 שנה, ומדוע לא הצלתם? רוצה לומר, כבר נשתקע שם הבעלים. אם נקבל את דעת הפני יהושע ברשי, נפרש את סוגיית סנהדרין בעניין יפת תואר, דלאו בני כיבוש נינו כפשוטה ממש, לאו בני כיבוש שאי אפשר לכבוש, הגויים לא יכולים לכבוש. אולם בתשובות דבר אברהם וכמו שהזכרנו בחלק א', סימן י' א', העריך לבאר שבנוגע לנוכרי מנוכרי, אף רשי מודה שקונה בכיבוש. היו שצריכו בכיבוש של נוכרי מישראל. לאו בני כיבוש נינו שאמרו בסנהדרין, יתפרש או במובן של איסור, ולא מצד הקנייני, או במובן זה שאין כוח בקניין הנוכרי להפקיע את האישות שהייתה על הנוכרית, שהנוכרי אינו קונה את הנוכרי על המעשי ידע בלבד, מה שאין כן בישראל שקונה לגופו, ראי שם בסוגיית גיטין, ולכן זה שהם בני כיבוש, זה גם מאפשר גם קניין בגופו. על כל פנים, איך שתהיה דעת רשי, זאת אומרת בגופה, בגופה יש תפעתו. איך שתהיה דעת רשי, להלכה הרי לפנינו דעת רבינו חננל, והתוספות, והרשבה, והריטב"א ועוד, שיש כיבוש לנוכרי מנוכרי. וכך פסק להלכה בשולחן ערוך הרב בעל התניא, וזה לשונו, לאחר שכתב שהמדברות והרעים הם הפקר, במה דברים אמורים בישראל ונוכרים הדיוטות, אבל מלך אפילו נוכרי שכבש איזו מדינה במלחמה קונה אותה עם כל הנהרות והיירים שבה, ואם מחר או נתן יער ממנה לאחד מעבדיו, נקנה להם קניין גמור, אף על פי שלא החזיקו בו לא הם ולא המלך. ואין צריך לומר אם מחר או נתן מדינתו, לפי שזהו משפטי וחוק המלכות, שכל הארץ כולה עם הנערות והיערים הם ברשות המלך, בין מדינתו בין מדינה כשכובש במלחמה, ומשפטי המלכות הם דין גמור כדין של תורה. מאוד מעניין. כמה יסודות קבועים בגדרי כיבוש מלחמה אנו למדים מלשונו המנופה של הרב בעל התניא. הרי ראשית, ספק עיקרי, אם הכיבוש הזה אינו פועל אלא להוציא מידי גזר בלבד, אבל עדיין צריכו לאחד ממעשי הקניינים בשביל לזכות בו, או שהוא הכיבוש עצמו משמש למעשה קניין ואינו צריך עוד לשום דבר זולתו. בהמקנה לקידושין בדף חבב עמוד א' כתב מפורש שכיבוש מלחמה אין צריך שום חזקה אחרת. מה שלמדו בגמרא שם שחזקה הוא קניין מהפסוק וירשתם אותה וישבתם בה, במה ירשתם בישיבה, אין פירושו שבחזקה זו הוצרכו לקנות את הארץ מהנוכרים. קניין זה בא על ידי כיבוש, אלא שדיין הייתה ארץ משותפת לכל ישראל, והיו צריכים לעשות חלוקה בין כל אחד ואחד, ולשם חלוקה זו עשו את קניין החזקה. אבל בדבר אברהם העריך לחקור הרבה בספק זה, בדחר ראייתו של המקנה מסוגיית גיטין, אלא שאחרי כל פלפולו הרב העלה סוף סוף שהכיבוש עצמו הוא קניין. לפנינו בלשונו של הרב בעל התניא הדבר מפורש, אף על פי שלא החזיקו בו לא הם ולא המלך. עצם הכיבוש זה כבר קניין. בקונטרס האחרון הדבר מבוסס בראיות. ושוב, מה גדרו של כיבוש מלחמה בכלל? לא ידעתי את גדרו, אומר הדבר אברהם. מה נחשב כיבוש מלחמה? רצונו לומר, כמה יהיו מספר השבעים הכובשים, כי היחיד ילחשב כמלחמה שקונה, ולא כגזלן דעלמה שאינו קונה, ומהו גדר המלחמה ואיכותה? כך שואל הדבר אברהם, ודבר מוזר מחדש שם המחבר. כל מקום הוא כותב, שאינו יכול להוציא מידו אפילו הגזלן, גזלן יחידי, אלא שאינו יכול לתבוא בדין על פי אלמותו או על פי דין הדמלכותה, זהו נקרא גם כן כיבוש מלחמה וקונה. אם אי אפשר להוציא את זה מידו, זה כבר כיבוש, או שלא יכול לתבוע את זה על פי דין. ואפילו גזלן יחידי, הוא כותב. ובחידושו זה, שאלמות של יחיד, הווה כיבוש, הוא מעלה שם פלפולים רבים שכשהם לעצמם נאמרים אומנם בהיגיון ישר ובספרות נכונות, אלא שהיסוד מעיקרו לא ניתן להיאמר. אביו של המחבר רבי זלמן סנדר במסגרת זהב שבסוף הספר מאיר בקצרה, דבר זה אינו מתקבל על הלב לעניות דעתי כלל. בלשונו של הרב שוב מפורש הדבר, מלך ולא הדיוט. אי אפשר לעשות כיבוש מלחמה אם אתה הדיוט. רק מלך, לעומת מה שכתב הדבר אברהם, שגם הדיוט יכול לעשות כיבוש מלחמה. ובקונטרס האחרון שם הוכיח מלשון הרמב״ם, מלך אקום שעשה מלחמה והביא שוויה ומחרה וכן אם הרשה וכל מי שרצה שילך וגנוב מאומה שהיא עושה עמו מלחמה שאביו ימכור לעצמו, הרי דין אב דין. עד כאן לשונו, אז דווקא מלך כאמון ומואב שתיארו בשיחון שהיה מלך האמורי, אותו עבד שנשבע בסוגיית גיטין, מיירי הוא כותב בדין את המלכותה דסתמה דמילתא, אי אפשר בעניין אחר, או שנשבע בפרסיה וחוזק יד במלחמה ממלך זה או על מלך אחר, או שנשבע בגניבה ולכו למלכות אחרת ופתעו שם, ואם הייתה אותה המלכות בשלום עם מלכות זו, סתמה דמילתא אפשר להוציאו בלי פדיון על פי המלך, אלא ודאי שאותה מלכות במלחמה עם מלכות זו ונותנת רשות לגנוב נפשות ממנה ולהביאם לכאן. עד כאן לשונה. כלומר, אותו עבד שמדובר בגמרא בסוגיית גיטין שנשבע, הכוונה בדינא דמלכותא. אבל לא סתם על פי הדיוט. והרב רואה מכאן מקור לדינו של הרמב״ם. כי הרמב״ם כותב, או שהרשה, וכן אם הרשה לכל מי שירצה, שילך ויגנוב. אז זה דווקא על פי המלכות. ועוד זאת, כיבוש מלחמה הוא אותו הדין של דינא דמלכותא דינא. אף יסוד זה למדנו מדברי הרב. הרב כותב, ממשפטי חוק המלכות ומשפטי המלכות הם דין גמור. אף דבר זה הוא מוכיח בקונטרס האחרון בראיות, בעיקר מלשון הרמב״ם. בדבר אברהם מחדש אף הוא, שכיבוש מלחמה עניינו דינא דמלכותא דינא, הוא מדקדק כן מקצת ראשונים, ולא הזכיר את הרמב״ם בהלכות עבדים שהביא הרב. ויש להוסיף, פשוט הרדב"ז בחלק ג' בסימן תקל"ג, נשאל בדבר ראובן שהיה לו רשות בחנות בהלוואת ריבית בעיר אשר תחת ממשלת מלך אחד, ולימים אבנות גרמו וגרשו היהודים מהעיר ההיא, והיא היום ננערו רשעים מן הארץ ההיא, וכבשה אפיפיור, ואחר זה כבשה דוקס, אשר היום מושל על העיר ההיא, והרשה יהודים לדור במלכותו ובאו בדרו זה כמה שנים. והנה היום הרשה הדוקס לשמעון להלוות בחנות. ושתיים ושלוש שנים אחר שלווה שמעון בא ראובן ואומר לי משפט הבכורה, ואומר לי משפט הבכורה, וטוען שהחזיק מקודם. הרדב"ז מעריך להוכיח שהדין עם שמעון דקיימלן דינא דמלכותא דינא, דחוק המלוכה הוא כשלוכדים המדינה בכוח המלחמה כל הבתים והסדרות הפרימים שלו, אז אם נתנו לשמעון אז השייך לשמעון. ושוב הוא כותב, אני מצטט, וענן לאו מדין גזלן עתינן עלה וכו', אלא מטעם דינא דמלכותא דינא עתינן עלה, כי כל דרך המלכים לכבוש מדינות זה מזה וקונים אותם כעניין גמור, די לא תמה אחי, לא תמצא שום מלך שיש לו חזקה במלכותו, שראי כל מלכותם לוקחים מאחרים וכובשים אותם על ידי מלחמות, וזוהי חזקתם. עד כאן לשונו. וכל זה בכיבוש מנוכרי לנוכרי, מה הדין בנוגע לכיבוש נוכרי מישראל? בגיטין, בדף למדחת עמוד א', למדו מפסוק ויש ממנו שווי, שנוכרי קונה אף מישראל, אלא שאינו דומה הלימוד מפסוק זה לאותו לימוד של המון המואב תיארו בשיחון. זה האחרון מלמד גלויות על כיבוש מלחמה, אין ייאוש לקרקע ואי אפשר לומר שקנו בייאוש. מה שאין כן ויש ממנו שבי, ודאי אם נאמר שהשבי הזה היה אדם מישראל, לא שייך ייאוש של אדם לגופו. ובעל כורחנו שהקניין בא בתורת כיבוש מלחמה, אבל אם אותו שבי היה עבדים כנעניים של ישראל, רשי בחומש ויש ממנו שבי אינה אל שפחה אחת, שוב אין לנו הוכחה על כיבוש מלחמה לנוכרי מישראל. אפשר שישראל נתייאשו מהעבדים שנשבו, ומלך הרד קנה אותם בייאוש, נעשו והפקר, וכל הקודם זכו, ונחלקו הדבר בדבר רשי ותוספות בסוגיית גיטין. רשי מפרש ייאוש, והתוספות כיבוש מלחמה. הראב"ד בהשגות הביא ראיה שעבדים נקנים בייאוש, תכתיב ויש ממנו שבי, סובר כרשי, בדבר אברהם מוכיח להוכיח שרוב הראשונים סוברים כרשי, אף הייגאון, הראב"ד, הרמב"ן, הרמ"א והר"ן בתוספות ריד, אם כי כמה ראשונים אחרים עומדים בשיטת התוספות, אבל לפי הפוסקים הפרשנים שהבאנו, רב הייגאון, הרייבד, הרמב"ן, הרמ"א והר"ן בתוספות ריד, אין כיבוש לנוכרי מישראל. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו זכינו ללמוד עוד על ענייני מלחמות, ובארצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בשיעור הבא. בלי נדר, השם ייתן את הכוח ואת המוח ואת השמחה ואת האפשרויות הכלכליות. אמן ואמן. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.